מסודרת. בוא לפחות נתחיל לחשוב שאנחנו חוזרים למסלול, עד שעוד דקה תוסיף אותי עוד פעם, ואז נזכר בהלכות הרגילות בשנה הבאה. כאילו אחת המלאכות המצויות בשבת זה בונה, בונה וסותר. בונה זה לבנות, ולסתור זה לסתור כדי לבנות, אבל אם אדם רק סותר כדי לקלקל, זה איסור דרבנן. בסדר? אדם שהרס בשבת, יש לנו כמה מלאכות שהן מורסות, המוחק, הסותר, הקורע, אם אני רק מקלקל, זה דרבנן. אבל אם אני סותר על מנת לבנות, אני מכשיר את הבניין שיבוא אחר כך, אז זה איסור דאורייתא. יש עוד מלאכה מקבילה למלאכת בונה, והיא מלאכת מכה בפטיש, שזו מלאכה שגם היא עניינה לתקן דברים, או יותר נכון, לסיים את גמר הדבר, זה מלאכת מכה בפטיש. יש המון דוגמאות בשעת שבאמת לפעמים המוראים מתלבטים בין בונה לבין מכה בפטיש. מחלוקת בין המוראים, האם על דבר כזה חייבים על בונה או על מכה בפטיש? האם מי שמכניס קט של גרזן לגרזן, מכניס גם עצים קטנים ככה כדי שהקט לא תישלף, נשל הברזל מן העץ, אז זה מכה בפטיש, זה בונה. יש על זה דיונים בהרבה דוגמאות, אבל כרגע נלמד את הכללים. בסדר? כי כל מלאכה יש לה את האופי שלה, את התכונות שלה, את הגדרים שלה. בסדר? דוגמה למשל. למה הרב אהרון חזי, דיברתי את אתמול על זה. מי שפוסע בשבת, להוציא דם. אדם שמוציא דם, נכון? זה מלאכה בשבת. כן, כן, סוף העניין. אדם שחתך את עצמו והוציא דם, אדם שצחצח שיניים ויצא דם, לא משנה. אדם שהוציא דם, איזה מלאכה זאת? איך היא נקראת? איך? יפה. זה נקרא מלאכת חובל. בדוגמה זה נקרא מלאכת חובל. רוב הראשונים אומרים מה שאתה אומר, שזה הוצאת נפש. זה מין סניף של מלאכת שוחט. בסדר? אדם שפוצע את עצמו זה סניף של מלאכת שוחט. מה זה מלאכת שוחט? הוצאת נשמה? הגמרא אומרת בבא מציעא, מה ליקת לכולה, מה ליקת לפלגה. קוראים את הביטוי הזה? אין הבדל בין אם אני מוציא, הורג את כל הנפש, או הורג חלק מהנפש. אז אדם הוא הנפש. אז כשם שאני נוטל נשמה מבעל חיים ושוחט אותו, והרגתי את כולו, כשאני פוצע מישהו ומוציא לו מעט דם, הרגתי את חציו. בסדר? זה הכוונה, מה ליקת לכולה, מה ליקת לפלגה. זה אמנם נאמר בקשר אחר, אבל משם לומדים שכשאני מוציא, אומר תוספות, אדם הוא הנפש, וכשאתה מוציא כל טיפת דם, כאילו הוצאת חלק מהנשמה. אז זה מין תולדה של מלאכת שוחט. בסדר? אבל, אתם מקשיבים לי, שי, לדוגמה אני אומר, אז לדעת רוב הראשונים, מי שפוצע בשבת, הוא עובר על הוצאת נשמה. אומר הרמב״ם, מה פתאום? לא הוצאת הנשמה, זה לא נקרא. הוצאת נשמה זה להרוג. הוצאתי מעט דם, זה לא נקרא להרוג. אומר הרמב״ם, אז מה האיסור בחובל? חובל הוא תולדה של מפרק, כמו סוחט, כמו אדם שסוחט, אדם שחולב, בסדר? זה סניף של המלאכה הזאת, לא של מלאכת הוצאת נשמה, נפקא מינה, האם זה זה או זה, למלאכת, סוחט, מפרק, יש שיעור, אז כל עוד לא הוצאתי כגרוגרת למשל, כמות מסוימת, עוד זה לא, אדם עוד לא חייב על זה חטאת, אבל אם זה הוצאת נשמה, הוצאת נשמה אפילו על טיפת דם, כל טיפת דם מונח בה מעט, מנפש האדם או מנפש הבעל חיים, אז פה לא יש שיעור, בסדר? אז הנה נפקמינה, למשל, האם זה מלאכה א' או מלאכה ב'? למלאכה א' יש שיעור ולמלאכה שנייה אין שיעור.
איזה פותח פצע עכשיו, אתה לא יודע אם לזלמן אדם או לא?
שאלה טובה, אם אדם פותח פצע בשבת, למשל, כדי להוציא מוגלה, יש לו איזה מורסה כזאת, שהוא רק רוצה להוציא מוגלה, אז זה מותר. מותר לאדם לפוצץ חשקון בשבת, שיש בו מעט מוגלה, כי המוגלה לא נחשבת מחוברת לגוף האדם. דם הוא נחשב מחובר לגוף האדם, כמו שהחלב מחובר לעצינים, והמיץ מחובר לתפוז. אז את זה אסרנו לעשות את הפעולה הזאת. אבל החצ'קון לא נחשב כנוזל שמחובר לגוף האדם, לכן מותר להפיס מורסה. אבל זה דווקא עם כוונתי רק להוציא את המוגלה. אם כוונתי לעשות, פוגל, אתה שומע? אני עונה לך. אם כוונתו לעשות פתח בגוף, שתמיד יצא משם, נניח יש לו פצוע ממאיר, שכל הזמן יוצא ממנו, הוא לא כבר חודשים שלא מצליח להשתחרר ממנו, אז הוא עושה פתח כזה מסודר, חותך את עצמו, כדי שיצא מזה המוגלה. אז הוא עובר על איסור, בונה. ופה לומדים שיש בונה בגוף האדם. ליצור פתח זה לא רק בבית או בחלון, גם בגוף האדם, אם אדם עושה פתח מסודר בגוף, זה מלאכת בונה. אז זה ההבדל. אם כדי לעשות פתח בגוף אסור, אם זה רק להוציא את המוגלה, מותר.
למה בונה?
מיד. זה בונה?
לא, שמה זה פוצע. זה חובל, הוצאת נשמה. אתה לא עושה פה עוד בכוונה שזה יישאר תמיד. אתה רק מכניס ישר מחט. ברגע שהמחט יצא, זה יחזור ויסגר.
פותח
וריד, במקרה כזה שתמיד תוכל להכניס את האינפוזיה וכל זה, אז כן? כן, אני אעשה מזה שכן. אני חושב, למרות שהפתח פה לא ניכר, פה אני קצת מסתפק. אבל בכל מקרה זה אסור. לא, אתה רואה בתוך העור ככה בפנים, זה לא פתח תמיד שזה חתך בעור או משהו כזה. אז אני מסתפק, אבל איסור בכל מקרה יש, אלא אם כן זה פיקוח נפש, אז זה מותר. בסדר, אבל הנה דוגמה יפה. בסדר. אז אם אדם, מה רציתי להגיד? לשאלתך. חיים פוגל שואל שאלות ולא מקשיב לי. חיים פוגל לא מקשיב. אני עונה לך.
פוגל גם שהוא יושן הוא מקשיב, אתה לא מקשיב.
אז אם אדם יש לו ספק,
לא משהו על ורידים,
תקשיב לי, אז אם אדם יש לו ספק, אם חוץ מהמוגלה יצא דם, בסדר? אם זה פצע שהרבה פעמים מוגלה מעורבת בדם, וכשאתה לוחץ עליו, יכול להיות שיצא גם דם, אז אם זה פסיק רשא, כלומר ודאי שיצא דם, אסור. אם לא ודאי שיצא דם, ייתכן שיצא רק מוגלה, אז זה מותר. בסדר? הלאה. אז הנה דוגמה שיש בונה אפילו בגוף האדם. עד כדי כך. אבל נחזור להגדרה של המלאכה שלנו. המלאכה שלנו אין לה שיעור, הבונה כלשהו חייב. כלומר, כל תוספת, כל שכלול לבניין, אדם עובר על איסור בונה. מה זה? עכשיו, המלאכה הזאת היא לאו דווקא, לאו דווקא, אתם שומעים? החבר'ה בטריבונה, אני מבקש, זה מפריע. ארי, מה קורה?
נורא.
הוא בכלל עכשיו אתה יושב והולך לשפה, אז חבל על הזמן בכלל. הולך מכות אתה ורפאל ונגמר הסיכוי. סחי, תפוס אותם לסדר. אין סיכוי. מלאכת בונה היא שייכת גם אם אני לא עושה פעולה רצינית. אני לא בא עם מקדחה, עם טיט ומלט ומחבר. בקלות אפשר להתחייב במלאכה הזאת. למשל, אם יש קיר אבנים מאוד כבד, שאני מניח אבן על אבן, וככה הצורה. בזמנם היה סגנון בנייה כזה, שלפעמים לבנים כבדות מאוד, בכלל לא היו שמים טיט לחבר ביניהם. הרוב הכובד שלהם, אחת הייתה יושבת על השנייה, וזה היה מספיק. יכול להיות בכותל, אני לא יודע אם אין שם בכלל טיט, המחוברים בלחץ. כן, אז דוגמה כזאת, זה בונה. זה נקרא בונה. כי זה נקרא, רואים שאתה עושה פה בניין. מה שאין, כי אני מניח עכשיו בשבת מעביר ארון כבד, ושם אותו בפינת החדר, גם עם כוונתי, שהוא יהיה שם ל-40 שנה הקרובות, לא יהיה בזה איסור בונה. בסדר? כי פה הגדרת המלאכה, כאילו, אומר ככה, אלוהים פה קבע את גדרי המלאכה לפי איך שזה נתפס לבני האדם. אתה שומע, שררה? יש הבדל בין אם אני שם בלוק כבד על בלוק קיים, זה יהיה בונה. למה? כי זה הולך להישאר שם תמיד, אז גם אם לא שמת טיט, מלט ובטון, זה בונה. לבין אם אני מניח ארון כבד בפינת החדר, מניח, כן, אותו דבר, גם אני מניח בלוק על בלוק, בזה לא יהיה איסור בונה, למרות שכוונתי שזה יישאר שם לתמיד. זה בדיוק, זה העניין, כיוון שלא, בדעת בני האדם זה לא נתפס שהארון והרצפה מאוחדים זה בזה. זה נחשב שהארון מונח, אז זה כמו שולחן שאני מניח בחדר, הרבה מהשולחנות בבית שנמצאים בפינת חדר, אפילו שהם לא מחוברים עם ברגים לקיר, הם מונחים שם 20-30 שנה, אני לא דן את זה כבונה. אין בזה שום בונה, ולכן יהיה מותר להעביר, אפילו אם אני שם את זה באופן קבוע, אין בזה שום מיצור.
אם זה למשל בחוץ, שהגג טיפה נופל, ואני שם את זה כדי להתמחות.
יפה, זו שאלה טובה, זה יפה. תבין, אתה כאילו פה מסייע וגורם לתקרה שלא תיפול, או משהו כזה. אבל סתם להצמיד ארון או משהו כזה, זה כדי ככה לסבר את האוזן, זה יהיה אסוף. עוד דוגמה, לתלות וילון על הקולבים שלו. בסדר? לתלות וילון על הקולבים שלו, אריאל, מה אתה אומר?
מותר.
לא, למה מותר? כי אתה אומר זה כמו לתלות חולצה בקולב, נכון? יפה, כל אחד מבין שזה לא אותו דבר. למרות שהפעולה היא אותו דבר, לשים חולצה על הקולב, יכול להיות שעכשיו אני שם אותה לשנה, איזו חולצה חורפית או מעיל חורפי, עד החורף הבא אני לא אגע בו. אז עכשיו אני תליתי, עכשיו עשיתי איזה פעולה קבועה, אבל שום דבר. לתלות בגד על קולב, אין בזה שום שרח מלאכה. אבל לתלות וילון על הבבים שלו, על הקולבים שלו, זה אסור. כי כל אחד מבין שווילון זה שכלול הקיר, זה שכלול החלון. אני עכשיו מוסיף תוספת קבועה לבית. בסדר? אז למרות שיכול להיות שעוד חודש אני אוריד אותו לכביסה, ואילו המעיל יישאר שם חצי שנה. אבל אף על פי כן, לתלות מעיל על קולה ויהיה מותר, כי זה לא נתפס כבונה, ואילו לשים את הווילון הזה יהיה אסור גם אם זה לחודש. בצורה ארעית לתלות איזשהו, עכשיו נניח, נניח עכשיו אנחנו נשים באיזה מבנה ונכנסת שמש מהחלון הפרוץ, ואני ככה שם שם איזה סמיכה, כדי שלא ייכנס לי שמש, זה מותר. כי כל אחד רואה שאתה לא בא לשים את זה באופן קבוע.
אמצע וסוף.
לא, גם זה אסור. גם זה ייתכן. בצור, למרות שאתה צודק, שבמעשה שלך מוכח שאני במוצא שבת, מתכוון לסדר את זה ולהכניס את זה לכל הבבים, סוף כל סוף אתה עושה, לפחות לגבי השלושה שתלית, אתה עושה את זה בדרך. בדרך שבה תולים.
מה שעשינו עם...
שנייה, שנייה, אחד אחד.
עשינו פה עם הווינויים, עשבים,
מותר. לא זוכר איפה עשיתם את זה, אבל זה מותר. אתה מבין? בשבת מותר, אם נכנס לי שמש מאיזה מקום, לשים ולתלות לצניעות או משהו כזה, אתה לא רוצה שירו אותך, או ששמש או משהו כזה, עם ובבים, אף על פי שהתווים האלה, ייתכן שנגדיר את התווים האלה ככלי שמלכתו לאיסור, אבל זה לצורך גופו. השתמשתי בעתיו לצורך המותר להתלות צמיחה באופן ערעי. בסדר? יכול להיות שהוא מוקצה, יכול להיות שהוא מוקצה, יש מקום לדון, אבל אני אומר, גם על הצד שהוא מוקצה, הוא מקסימום כלי שמלכתו לאיסור. ולהשתמש בכלי שמלכתו לאיסור לדבר שהגדרנו אותו כמותר, אז יהיה מותר. כן, ארי פנחס.
זה הרעי, הווילון הזה היה...
כן, ארי רצה לשאול.
הווילון עם פבים, הכל, כמו שרמי אמר, עשה לעשות באמצע, רק הפוך אבל. ואז בטוח שאתה מוריד אותו אחרי.
לא יודע, אני מסופק. אני מסופק. בדברים האלה מסופק. מזה שאתה עושה אותו הפוך, אז אתה מראה, נו, אבל אתה עושה את זה בדרך, אני קצת מסופק בדבר הזה. למרות שיכול להיות שזה מותר, אבל אני מסופק. לא יודע. הלאה. גם בניין לשעה...
כן, יוסף. של הווילונים העטבים. כי זה ערעי בעצם.
כן, כן. זה ערעי, כל אחד מבין שזה לא הופך להיות באופן קבוע בצורה הזאת. עשית את זה בצורה ערעית לגמרי. נכון, נכון. כן? אבל גם זה נתפס כדבר שאדם בדרך כלל בניהם לא עושה את זה. אני בדרך כלל תולים אותו על הווירים, על המסילה שלו בצורה מסודרת.
ואם הייתה כוונה להשאיר את זה ככה בזמן, עד שאני אשיג ולא יודע מתי?
אני חושב שמותר.
כי בסופו של דבר מראית עין כזה, כאילו...
אין בזה, נראה לי אין, כי לפי איך שזה נראה, זה בולט לעין. אבל אולי אני טועה. אם יש שאלה על מעשה, תשאל. עוד פעם אני אבדוק לך את זה.
מחיצות, אתה יודע, עניין על מחיצות.
תבינו, פה אנחנו מדברים כרגע על מלאכת בונה. כל שאני מוסיף על הבניין או בונה את הבניין, זה מלאכת בונה. כשאני מדבר על מחיצות, זה מלאכת אוהל. בסדר? להאהיל. לקחת עכשיו סמיכה ולפרוס עלינו בשבת, זה מלאכה אחרת שנקראת מלאכת אוהל, שהיא תולדה של בונה. בסדר? עכשיו, תקשיבו רבותיי, האוהל, ההגדרה של תולדה של אוהל, הוא, אם אני עושה אוהל קבוע, איסור דאורייתא. אם אני עושה אוהל ערי, איסור דרבנן. בסדר? אנחנו רוצים לשבת פה עכשיו בשבת בצהריים וחם, אנחנו מביאים פה איזו חופה כזאת ומעמידים אותה על הרצפה, זה איסור של אוהל. אז גם אם כוונתי לשעה קלה, אף על פי כן אוהל ערי, חכמים לא גזרו. חכמים כן גזרו, סליחה. אוהל ערי אסור מדרבנן. אלא אם כן אני מוסיף על אוהל ערי. אם כבר האוהל קיים, נכון. אם האוהל קיים ואני מוסיף עליו זה מותר, מכירים את הבסטות האלה של השוק? בסדר? תסתכלו אליי, רבותיי. זה עם הידית הזאת, השמשה הזאת שיוצאת. אז אם היא כבר פתוחה, תפח, מותר יהיה להמשיך ולפתוח אותה. בסדר? מאוד שזה מחיצה, רצינית, תפוסה. מה? אם היא פתוחה, תפח. לא אם כל הגליל שלה הוא תפח, זה לא נקרא. הגליל שלה לפעמים, גם כשהוא סגור לגמרי, הוא עווה. לא. צריך שהיא תהיה פתוחה, תפח, ואז יהיה מותר להמשיך. כי שוב, זה סך הכל אוהל ערי אסור מדרבנן. שכבר האוהל ערי קיים ואני רק מוסיף על אוהל קיים, וסתם אוהל הוא תפח, כמו בלכות תומת מת, אז אני יכול לבוא ולהמשיך ולא. בסדר? זה באוהל. עכשיו, כשאני בא לדון על מחיצות כאלה, אני אשמח את העיניים שלכם, כי אני מדגים בידיים, אז כדי שתסתכלו. בסדר? עד עכשיו דיברנו על אוהל כזה. כשאני מדבר על אוהל כזה, אוהל עומד, זה לא אוהל, זה מחיצות, פה הדין הוא שונה. פה אין איסור. אם אני שם מחיצה, מחיצת ערי, שהיא עומדת, היא לא בצורה של אוהל, זה מותר. נפקא מינה, פה בשלוחה, כל שבת. פתאום באה גברת אשתו של אחד האנשים, מגיעה להתפלל פה, ולא יכנו עזרת נשים. והיא רוצה עכשיו לבוא, ורוצים לתת לה לאפשר, האם מותר לבנות עזרת נשים בשבת? אני יצרתי חדר, יצרתי רשות, בסדר? לקחתי פרגודים כאלה, מתניידים, והנחתי אותם. אם הייתי מניח אותם בצורה כזאת, היית אומר לי אסור אפילו לשעה קלה, נכון? אז גם פה אפילו שזה לשעה קלה לצורך התפילה, יהיה אסור. אבל מכיוון שזה לא מחיצה שמאהילה, אלא מחיצה זקופה, פה מותר לעשות לכתחילה מחיצת עריי, כמובן לא קבע, קבע זה כבר בונה. עכשיו הוא מחבר את זה והכל, זה ודאי עשו. אבל לשים מחיצת עריי, אז רק באוהל כזה גזרו, אבל באוהל עומד לא גזרו, אפילו שאני לא מוסיף, שאני עושה מלכתחילה את כל המחיצה. קודם לא היה כלום, ועכשיו יש. אבל מתי זה אסור? אם היא מחיצה שהיא מטרת. מחיצה מטרת אסורה. מה כוונה מטרת? שהיא תירה לי גדר הלכתי. בסדר? היא לא סתם מחיצה. היא תירה גדר הלכתי. למשל, סוכה נפסלה לי בשבת חול המועד. הדופן השלישית נפלה לי מהרוח. אני עכשיו רוצה לקחת דיקט גובה 10 תפחים, אורך 7 תפחים, ואני רוצה להעמיד אותו באיזושהי צורה, צורה עראית, כדי להכשיר את הסוכה. אז המחיצה הזאת יש לה חשיבות גדולה, למה? היא באה עכשיו להפוך סוכה פסולה לסוכה כשרה. או יש לי איזה עירוב מסביב לחצר, ונפל לי חלק מהבלוקים, חלק מהגדר, אני עכשיו רוצה ללכת ולהדביק שם איזה דיקט, משהו לא מוקצה לו כלום, באופן עראי אבל יציב, כדי לחזור ולהתיר לי את העירוב שיהיה מותר. המחיצה הזאת התירה משהו שהיה אסור קודם. נכון? זה אסור. זה נקרא מחיצה המטרת, ואסור. שואל רמי יפה מאוד, גם פה אסור להתפלל גברים ונשים יחד. מה, אנחנו רפורמים? יש איסור, לדעת פוסקים מסוים, איסור דאורייתא להתפלל גברים ונשים יחד. אז עכשיו כשעשיתי את העזרת נשים, התרתי לנשים וגברים להתפלל במבנה הזה, כי יש הפרדה. אז מה ההבדל?
מה זה, עוד פעם?
צריך להקשיב רבותיי, אני מוציא את הגרון.
מה הבעיה עם האוהל בבית?
כן, לא אוהל, המחיצה. הבנתם את השאלה? אם להכשיר סוכה ולהתיר עירוב, אמרת לי שאסור כי זה מחיצה מותרת. הרי אסור להתפלל גברים ונשים ביחד בבית כנסת. אז אישה באה להתפלל, אם היא תתפלל אפילו מאחורה, כשאין הפרדה זה איסור. אז אתה בא שם למחיצה, אז המחיצה הזאת גם מתירה, את מה היא מתירה? את התפילה, עכשיו מותר להתפלל. היה דבר שהיה אסור לעשות לפני המחיצה, וכתוצאה מעשיית המחיצה זה מותר.
הוא לא היה דבר.
כן, דבר על בשבת.
אבל היא לא חייבת להתפלל.
מה הקשר? אבל עכשיו מותר להתפלל שהיא נמצאת, ולפני כן היה אסור. לא, אבל בסדר, באופן הזה שהאישה נמצאת והגברים נמצאים, היה אסור, ועכשיו מותר. נו, תענו תשובות רציניות, תענו פתרונות, שתישאר בבית.
לא, היא לא חייבת להתפלל.
לא קשור, אבל היא רוצה להתפלל, יש לה מצווה כי היא מתפללת. ברוך תהיה. יש לה מצווה. אין, אני אומר לך, בשבת. אשתו של צחי באה להתפלל, אין מחיצה. באים מיד, שמים את העזרת נשים, ועכשיו היא יכולה לבוא ולהיכנס.
אתה מתיר לא תעשית.
מה?
וזה אתה מתיר משהו, אתה מתיר איסור, כאילו, סוכה. אתה בא ואתה מתיר את הסוכה, עונים אותה כאילו בשביל להיות.
לא יתרתי איסור. אפשרתי מצוות עשה לקיים מצוות סוכה. גם פה אפשרתי תפילה.
לא אפשרת תפילה, כאן היה לך איסור.
מה איסור? לשהות בסוכה שהיא פסולה.
לא, היה לך איסור לשהות בתפילה עם אישה.
גם פה יש לי איסור לשהות בסוכה הזאת. נו, אז אדרבה, אז מה אתה רוצה להגיד? לא, פה יש לי איסור לשעות בסוכה פסולה. יש לי איסור לטלטל בחצר לא מעורבת, לא מוקפת. אותו דבר.
פה היה משהו בנוי, פה היה משהו...
פה זה לא גדר, זה אין דין שיהיה פה מחיצה כמו בסוכה. בסוכה ההלכה אומרת שצריך שיהיה מחיצה שלישית. בשבת ההלכה אומרת שהחצר צריך להיות, או העיר צריכה להיות מוקפת. בסדר? פה זה לא גדר, פה זה רק מחמת צניעות. נכון שיש פה היתר עכשיו שמותר להתפלל, אבל בהגדרה של הדבר... זה לא גדר של מחיצה, אלא זה מחיצה שעשויה לצניעות בעלמה, ולכן זה מותר. בסדר? לכן יהיה מותר לעשות. בסדר? זה לא גדר, זה לא מחיצה פה. זה הפרדה, יש פה שמירה על צניעות, אז עכשיו מותר להתפלל. זה לא שיש דין מדאורייתא, שיהיה פה איזה מחיצה בגובה מסוים, כדי להתיר אישי נשים וגברים להתפלל. פה הנקודה היא צניעות. כאם יש לי מחיצה הלכתית. בסדר? יש לי מחיצה הלכתית. אם יש לי דופן מזכוכית בסוכה, היא קשרה? דופן מזכוכית בעיר, בחצר, זה קשר? זה קשר כי יש לי פה חומר. ההלכה הצריכה חומר שעומד, יש לי חומר שעומד. אבל להתיר מחיצה בין גברים לנשים בזכוכית, ודאי שאסור. נכון? הרי פה זה גדר של ערווה. וערווה, גמרא אומרת, ערווה בעששית. אם אדם רוצה להתפלל באיזה מקום, מיד אני מסביר, זכוכית. אם אדם רוצה להתפלל באיזה מקום ויש צועה בקרבת מקום, ואין לו אפשרות להתרחק או משהו כזה, שם מחיצה. ברגע שאדם שם מחיצה פלוס אין ריח, אם ישרח תמיד אסור להתפלל. אפילו 200 מטר מעולה בריזה מהרפת, אסור להתפלל בכל מצב, צריך
לפוק
על השיט. במושבים בעיה קשה מאוד.
מה זה קשה? זה מה, לא יהיה בית
כסף? לא יודע, לא יודע. במושבים בעיה...
זה, אפשר להדליק...
רחן.
במושבים, אני כשתבאתי כמה פעם יצאתי מדעתי מצורי מצפון.
רחן, רחן.
רחן, כן. אם אתה סוגר את הבית כנסת ושם ריח טוב, אז יהיה מותר כל הזמן. מה? נכון, נכון, נכון. זה טוב ביום שישי. זה טוב ביום רגיל, לא בשבת. בשבת אין ברירה אלא לפזר דאודורנט או משהו כזה. ביום רגיל.
אבל עדיין זה הלך של מושב, זה לא תגיד בו סמינרי.
עוד פעם, אז אם בזה פה שמתפללים, אני מכיר בתי כנסת שהם בנויים ביד רפת. אז עם הארץ אחת שהזמינו אותנו לשבת חתן והוא רפתן, עשה אוהל יד הרפת שלו.
במשחם הזה.
אתה רואה את הפרות, אם ישבות אוכלות איתך ג'עלה בשבת בצהריים. אתה מבין? עכשיו הוא לא מזיז לו, כי הוא חי בג'יפה. לא משנה איזה עדה. הוא חי בג'יפה. רמזתי לך, ג'עלה.
אם הוא עוד יהיה, זה כבר מתפלל.
תימני, תימני. אז הוא חי, הוא רפתן, הוא לא מזיז לו הריח הזה. אבל לא הולכים לפי האדם. הולכים לפי, נו. כן, לפי רוב בני האדם. שרנסקי היה חצי שנה בצינוק. מה זה צינוק? ראיתם צינוק? צינוק זה מקום מטר על מטר, ששם אתה יושב ב, לא יודע, בישיבה עם איזה מזרון קטנטן, ויש לך גם אסלה שם. ואתה לא יוצא מהמקום הזה חודשים, עד שהסובייטים יחליטו לשחרר אותך. אז הבן אדם הזה, כל זמן שהוא בצינוק, לא מתפלל, לא מברך, לא לומד דברי תורה, כלום, נדה, אפס. כלא זה בית מלון, 5 כוכבים, מה קרה לך היום? מה הכלא שלנו היום? הוא היה חי בעזה, הרוצח הזה, הביאו אותו לכלא יהודי, היה חי בפחונים, מגיע לכלא 5 כוכבים. אדרבה, יותר טוב לו מאשר בבית. אבל כלא של הסובייטים זה צינוק, צינוק זה עם שירותים באותו מקום. לא יודע אם זה אפילו שירותים אולי עם ביוב, לא יודע, אפילו זה לא. לך תדע, אסור לו, כמו בשירותים בימינו, חבריה, תקשיבו, ארי, בשירותים בימינו גם אם הם נקיים, ודאי שאסור להגיד דברי תורה, אסור אפילו להרהר דברי תורה. בסדר? אז אדם כזה שלאונסו נמצא בצינוק, אז הוא כל השנה הוא לא יכול ליהנו. לא יכול. אותו דבר, אם אתה בסלון ויש לך שירותים פתוחים אליך, לפי דעת מהפוסקים, דינה של האסלה כגרף של רעי, ואסור לך ללמוד כנגדה. איך? אז אף על פי כן, במקום, אף על פי כן, המקום תמה. כל המקום ששמו בית הכיסא תמה. אסור להגיד. בסדר, שנייה, אני רק אסיים את הדין הזה. אז אותו דבר פה, אדם שנניח יש לו צועה או משהו כזה, והוא מפריד בקיר זכוכית בינו לבין הצועה, מותר לו, למה? כי התורה אמרה, וכיסית את צעתך, אומרת הגמרא, והמתקסיה, היא מכוסה. היא מכוסה באיזשהו חומר, אפילו שהיא נראית, אבל הצועה סוף סוף סוף, התורה הקפידה על זה שהיא תהיה מכוסה, וזה מכוסה. אבל, להבדיל, לגבי ערווה, גוף מגולה באישה, יש הרבה הבדל בין גוף מגולה באישה לבין צועה, רק הגדר הוא קצת אחר. פה אני לא יכול לבוא ולהגיד שאם יש לי תמונה של בחורה לא צנועה, בתמונה אז מותר, למה? יש את הזכוכית של התמונה, אין בעיה. אפשר להתפלל כנגד תמונה עם בגד ים, כי זכוכית, זה לא התמונה עצמה, זה לא הפוסטר עצמו. אתה מבין? אז פה ודאי שזה לא יתפוס, בצועה זה יתפוס, פה זה לא יתפוס, למה זה לא יתפוס? כי פה כתוב ולא ייראה בך ערוות דבר, והמתחזיה, וזה נראה בזכוכית, זה נראה, אז פה ודאי שזה לא יתפוס. לכן קיר בזכוכית זה לא יתפוס, ללמדך שאין פה גדר של מחיצה, יש פה גדר של כיסוי, כיסוי אטום. לכן גם אם בסוכה זה יכול להיות מחיצה, הקיר זכוכית, אבל פה בוודאי שקיר זכוכית לא יתפוס בהפרדה בין גברים ונשים. מי רצה לשאול?
אני.
פוגל, כן.
אמיר, יש שאלה. אם אתה עכשיו נמצא להגיד לבית מלון, אתה יודע,
אסור,
עכשיו זה המקלח הזה, עכשיו נתלה להגיד, אין לך בחוץ טקטיות, אתה לא יכול לתלה להם בחוץ, יש רק נתלה בשביל. אבל אתה יודע,
אתה יכול לבנות
נתלה? זהו, עכשיו אין לך את
ה... פתרון הוא כזה. לכתחילה, כשאני... כשאני... כשאני נצרח לצערי ללכת לבית מלון, אז מה שאני עושה, בן אדם הזה שואל שאלות, אני עונה לך. אני עונה לך. כשאני נצרח ללכת לבית מלון לאונסי לצערי, אז אפרים, הייתי צריך מצער מהאולפנה שאשתי לימדה בה וכל זה. אז אני הייתי לוקח איתי נטלה ופיילה וגיגית. לוקח איתי, ואז ממלא במקלחת, יוצא החוצה ונוטל בחוץ. בסדר? עניתי לך. והיה ושכחת ואין לך את האפשרות הזאת, אתה יכול לסמוך על הפוסקים שאומרים שבימינו, הבתי כיסא של ימינו, קלים יותר בתומעה שלהם מבתי כיסא שהיו בזמן השס, מכיוון שהגמרא מביאה שם איזה דוגמה בברכות על בית כיסא של, לא, זה לא תופס, על בית כיסא של פרסיים, ששם הצועה הייתה מתגלגלת. אז קל וחומר, בימינו שהבתי כיסא הרבה יותר נקיים, יש ויכוח אם זה יותר חמור או פחות חמור, לא ניכנס לזה, יש מי שאומר שבתי כיסא שלנו קלים יותר והם נידונים כבתי כיסא של פרסיים, ולכן בשעת הצורך יש מקום לבוא ולהתיר, ליטול ידיים שם ולברך בחוץ, בחדר. אז אני חוזר, לכתחילה לא לסמוך על זה, ולהביא פיילה ונטלה מהבית, יש מקום להתיר למלא מים שם, למרות שכאילו המים נטמעו שהם כבר היו במקלחת, אבל יש מקום להתיר גם לסעודה, להוציא את זה וליטול שם. אם אין לך את האפשרות הזאת, אתה יכול לרדת ללובי, לבקש מהמטבח את הדברים האלה, אז יש לך על מי לסמוך, ליטול שם ולצאת ולברך. על ליטול בבית מלון שהכיור היחיד בחדר, אני לא אטריח אותך מקומה 16, אתה מדרדת ללובי, ליטול ידיים ולעלות. מבין? אפילו על נטילה לעמוסי, אפילו על נטילה לעמוסי, בשעת הדחק יש מקום ליטול שם, לצאת החוצה ולברך. בסדר? רמי רצה עד משהו, כן. אם יש וילון, וילון זה לא נחשב מחיצה, וילון לא נחשב מחיצה. אם האזור של האסלה, אם האזור של האסלה מתוחם בוילון, זה לא נחשב מחיצה. אין לוילון שם של מחיצה, אנחנו יודעים בסוכה גם, אם הבד רופף, אין על זה שם של מחיצה, זה לא תופס. הפתרון שאפשר לעשות, והוא פתרון קל למדי, אתם מקשיבים? אדם שאין לו ברירה, אדם שיש לו מטבח רחוק, מתחם המגורים שבו הוא גר, כן, לקומה שנייה או משהו כזה, הכיור היחיד בקומה שנייה הוא נמצא בשירותים. אתה לא יכול להטריח אותו כל פעם לרדת למזבח ולחזור. אז יש פתרון קל מאוד לעשות, ולא, הוא לא היה חכם כשהוא בנה את הבית, לעשות כיור שהוא פינת נטילת ידיים מחוץ למקלחת. והמקום היחיד זה באמבטיה עם שירותים. לא אמבטיה, בלי שירותים, שאז זה יותר קל, אמבטיה עם שירותים, שיעשה צורת פתח. כמובן יעשה לייסטים כאלה של קרש, צורת חט מעל מאזור האסלה שמבודדת את אזור האסלה, אז בין אזור האסלה לשאר האמבטיה יש צורת פתח, צורת פתח מועילה לכל דיני דרבנן, וזה דין דרבנן, לכן זה סוף. אם האישה רוצה שהכל יהיה דקורטיבי וכל זה, אז תעשה איזה משהו, תזמין מן הגר. צורת פתח יפה. בסדר? אז תרד למטבח. יעשה אם יש... נניח שהאמבטיה שלו בנויה בצורת רש. יש את האזור של האמבטיה והכיור, ויש פינה כזאת היא לאסלה. נניח יש הרבה אמבטיות כאלה. אז הוא את כל הפינה הזאת מתחם בחץ. בסדר? סוגר את זה, עושה לייסט כזה, מדביק. עושה פתח. הרי נכון, יש כאילו כניסה לזה? הכניסה הזאת לא חייבת במזוזה, נכון? גם אם זה לא היה שירותים, כי לא ניכר בכלל המזוזות. זה רק כניסה כזאת, שאתה רואה את הזוויות של הקיר. אז אתה עושה בזווית של הקיר, אתה עושה פה קרש, עליו קרש, לא בצידו, עליו קרש ועוד קרש, חט כזה, כמו משקוף לצורך מזוזה, ובאופן הזה זה מבודד את הרשות הזאת, ואז זה נתפס כשתי חדרים. אוקיי?
שאלה הרב, אם יש...
אם אתה סוגר את האסלה.
ואז בכל מקרה יהיה אסור לברך שם, אבל יהיה מותר ליטול. גירת האסלה לא מועילה.
יש, הרב, שאסור לערער בדברי תורה בשירותים, אבל מותר במקלחת.
מצוין, גם לצורך זה, אז כשאתה מתקלח באמבטיה הזאת, אסור לערער בדברי תורה.
למה?
אם עשית את הצורת פתח הזאת, זה הופך את זה לאמבטיה, לחדר של אמבטיה בלי שירותים, ואז יהיה מותר לערער...
יש אמבטיה שאם, אתה יודע, כשסוגים אותה עם הדלתות האלה, הדלתות הזזה.
מצוין, הנה, מעולה, מעולה, נכון.
אז אפשר להם, זה נחשב
כרשות. מעולה, אם יש לי מקלחון שהוא סגור עכשיו, אז המקלחון הזה סגור, אז זה נידון כרשות בפני עצמה, אז שם זה יהיה מבודד מהשירותים, ושם יהיה מותר לערער בדברי תורה ולא לדבר.
כמו
כן, כן, כל התומעה הזאת של תומעת המים היא דרבנן. אתה מבין? זה לא דין דאורייתא.
אתה מכיר את החושב
שגויים
לילדים
קטנים, כמה דרגות, נכון? גם טוב. אם הוא גובה 10 טפחים, זה טוב? נכון? נכון? לא משנה, אבל אם הוא 10 טפחים גובה, בהלכות סוכה זה תופס. אמרנו, ודאי שזה, זה עוד יותר טוב מסורת פתח. כשזה סגור, אז זה מחיצה. טוב, נחזור לענייננו.
הרב,
כן.
אם אתה מתברר, במקום שיש בו, אתה בצליח את נגיד שיש ריח של בוטם
נשים. זה לא תקין. אם הדבר הזה גורם לאדם להירור ושלהוב היצר, זה לא טוב. מה?
זה הוריח של רפן.
בוסם של גברים. להביא איזשהו ריח טוב. מתאר אוויר או משהו כזה. כן? ריחות נעימים, לא חסר ריחות נעימים. יש היום כל מיני גושים כאלה של זה, שמדיף ריח טוב. היום יש את זה, אתה מבין, עם המקלות האלה שמכניסים בפנים, וזה מדיף ריח טוב.
אבל מה זה גרוע? אישה
או ריח
של
רפת? סאונו. אסלה שלא. האיסור של אישה זה איסור לא מחמת תומעתה,
שיקוצה,
אלא מחמת קדושתה של האישה. בסדר? אם היא, ודאי.
גם
שזה דבר
יותר קדוש,
ככה יותר תמיד. נכון. אם היא משפילה את עצמה ומגנה את עצמה, כמו שלצערנו היום, בצורת פריסות, אז היא עד רבה. לוקחת את הדבר הקדוש הזה ומנמיכה אותו למטה. מבין? אבל חלילה, זה שאשת איש אסורה וכל אישה אסורה, לא צריך להתייחס את זה כשיקוט, כדבר מתועב שצריך להקיא. עד רבה, מחמת הקדושה שלה, מחמת הגוף יהודי קדוש, שהיא דבר שצריך להיות מיועד רק לבעל שלה, לכן התורה עשרה.
כמו שעשו לך להיכנס לבית המקדש, אתה לא
כהן. תבין, אם היא מגלה את הגוף שלה, אז עשינו גזרה שווה בינה לבין צועה. קיצור, נחזור לענייננו. שם בטריבונה אתם מקשיבים? טלפונים. טוב, בוא ניקח דוגמאות. הפעם בא אולי נתייחס על בנייה בכלים, עכשיו על בנייה בקרקע. אוקיי, לתלות דלת וחלון על הצירים, פשוט שאסור. בסדר? אם יצא... מה? הוא אמר לך שמות של אנשים או מה?
לא, לא, אמר לי, יבואו ארבעה שותפים.
אה, הוא סיכם עם מישהו, אני לא יודע. הוא סיכם איתכם משהו?
הוא אמר לך, דיבר עם מישהו?
לא יודע, דברך ומהרוס?
שאל אותו, תרים לטלפון, אני לא דיבר.
בוא נראה אותם, הוא קודם נאשר אותם.
הוא אמר לי לא פה באשר,
אמר לי, רק הוא יכול לדעת.
אין לי מושג על מי, נו. אולי תנסה בבית מדרש, אולי חבר'ה משאור בית, הוא לא יודע.
הרב, תבדוק את המקורות שלהם, אולי סבא של סבא שלהם
היה לו כל דברי כאש נו משהו, דברי תורה כמו אש, לא מקבלים תומה.
אז זהו, זהו.
מה? לא, אחד משהם לא מקבלים תומה ממשית, אסור לי לתמר עצמי להנמיך את דברי התורה ולהגיד אותם בשירותים.
אז מה אני להגיד לי שאני יודע, אולי את תיכנסי לבית הכנסת?
שוב, זה גם מותר לה.
מותר, נכון, אבל
למה? שוב, זה עניין לא סגולי כזה, לא להסתכל בספר או משהו כזה. הנפש החיים מדבר על בעיה שהייתה בתקופתו, שהתחילו החסידים להשתלט על התפיסה החסידית, ולתפיסה החסידית המבורכת, מה שהבעל שם טוב הביא לעולם דבר מבורך ביותר, ובואי אם אני אגיד פה מול העיניים של יניב עלי עכשיו. כן, החסידות דבר מעולה, אבל בכל דבר טוב היו כאלה שסתו מן הדרך. אז החסידות דגלה כל הזמן בקביעה של אין עוד מלבדו. בסדר? יש בקבלה מושג שנקרא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. בסדר? כוונה היא שהקדוש ברוך הוא סובב את כל המציאות כולה, סובב כל עלמין, והקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, הוא גם נמצא. בכל דבר ודבר ריבונו של עולם נמצא. זו תפיסה שמופיעה בקבלה, והחסידות מאוד מאוד פיתחה אותה. אז הכל זה אלוקות. פירוש המשפט שאמרתי עכשיו שהכל זה אלוקות גמור. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא נמצא בשולחן, בספר, בפלאפון, כל דבר אלוקים מחיה אותו, אלוקים מקים אותו, לכן מקום נקרא מקום. קדוש הוא נקרא מקום, כי הוא מקיים כל דבר. ואז הכל קדוש. ואז הם הגיעו למסקנה, אם הקדוש הוא נמצא בכל מקום, ואם תגיד שהוא לא נמצא בכל מקום, אתה כופר בעיקר, אז מותר ללמוד תורה בשירותים. זו הייתה המסקנה שלהם. אלוהים נמצא בכל מקום, גם בשירותים. הרי הוא ברא את הצורך הזה להתפנות, וכל דבר זה אלוקות, והם הגיעו ל... לסטייה חמורה מאוד, הם לקחו את הרעיון המחשבתי והם תרגמו אותו לפסים מעשיים. לא, היו החסידים בתקופתו, והנפש החיים צורח על זה. אנחנו רואים ואבוי לכם, אתם עכשיו, זה שעתנז, אתם מערבבים לי מין בשנו, מינו. בסדר?
הרב, שמעת את זה?
לא, די שלא. בסדר, אמרתי. כוונה היא שזה גרם לעמי הארצות לשתות. אתה מבין? אז חס ושלום, צריך להפריד בין הדברים. ריבונו של עולם נמצא בכל מקום, זה בוודאי. ואפילו אם אדם למשל גורם, נמצא בשירותים ומהרר בדברי עבירה, אז עד כדי כך הדבר הזה חמור, שההלכה התירה לו להרר בדברי התורה. לאונסו שרי, אומרת הגמרא. אם אדם יודע שהוא ינצל מירורי עבירה, אם הוא יתחיל להרר בסוגיה, שירר בסוגיה בשירותים, עד כדי כך.
רב, מותר לו?
מה?
או שהוא עשה עבירה יותר קטנה?
כן.
מה?
בהקשר הזה, זה מותר לו.
מותר לו?
מצווה עליו אפילו. כשאדם רואה שתוקף אותו הירורי עבירה, עכשיו ההנחיה לגביו בלכתחילה, כן.
וזה לא יחשב לו
עכשיו. מה, אם הוא...
הוא אומר דווקא בשירותים, עדיף להרר בדברי תורה, אתה יודע, שיוצאים ככה לאזור.
לא, לא, אם הוא יקרא, אם הוא יקרא משהו אחר שיעניין אותו, אני יודע מה, הוא יתעשה עכשיו, הרי פוטר יסיח את דעתו מהאירוע עבירה, מה טוב, עדיף. עדיין שזה לא יותר גמור עכשיו. עדיף שהוא לא יהר בדברי תורה, אתה מבין?
הכוונה, אבל הוא לא
עושה בעוד
שנה. אבל זה מדהים, מדהים איזה יצר רע, אומן יש לנו, אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה. אני אומר לכם, אני מסתובב בבית, עסוק בהבלי העולם הזה, בשטויות, פה ושם. איך שנכנס לשירותים, פתאום חושב על כל השאלות ההלכתיות שיש לי. זה מדהים, אתה יודע, אחרי שנייה, 10 שניות, חצי דקה, אתה תופס את עצמך, זה מדהים. איך שהיית בסלון, לא נכנס לך לראש. תבין, יצחק לוי היה לך בראש, סיטרואן, 1,000 שקל, ביטוחים. הגעת לשירותים, הכל נשכח, פתאום דברי תורה. מדהים. מה? כן, זהו, זה רעיון את כל החשבונות והחובות שלי. מה? זה ודאי
שאתה.
מותר להפרוש מאיסורה בבית הכיסא, כן. אם אתה רואה שאדם הולך לעבור עבירה, אז מותר להגיד לו את ההלכה כשהוא בבית הכיסא, כזה להפריש מאיסור. זה ודאי. ודאי, לא לחשוב לדון עכשיו פלפולים. אם עכשיו אני נזהר בהלכות בית הכיסא, איך מקנחים, איך מורידים את הבגדים וכל זה, אז הרי היררתי בדברי תורה, אז בסדר, זה מה יש, רק בזמן הזה אני צריך לעשות את זה.
מותר להתלבש בבית
הכיסא? כן. טוב, הספקנו המון המון בהלכות בונה, ברוך השם, יש לנו עוד דקה של סוף השיעור. בוא ניקח כמה דוגמאות. האם מותר לתלות את המתלה וקום? יש לי מתלה וקום. מתלה וקום, שאתה מעדק אותו וזה, ועליו אתה תולה מגבות. מותר. האם זה בונה או לא?
לא.
למה לא?
לא יודע,
זה ארעי. זה לא ארעי. לא ארעי. אני חושב שלרוב בני אדם זה נתפס כחלק מהקיר. זה נתפס מעין שעכשיו קדחתי, הכנסתי דיבל ושמתי מתלה. נו. ב-GPS'ים, ב-GPS של הרכבים ובעוד הרבה דוגמאות שאתה מחבר עם מלחץ של וקום, במקרה כזה זה נראה לי מותר.
לא, זה קבוע, זה שזה מודבק, זה כזה לא יכול
לבדוק
בזכוכית.
לא, אז
זהו, תראה. למה אני לא רוצה להשים את זה?
שם, אני אגיד לך לא.
יותר
נכון, יותר נכון ככה.
איפה תדביק? איפה תדביק? בזכוכית? כן?
יש.
אם זה על הדשבורד, אז הם כבר גינו.
מכונית זה קצת שונה מבית, אבל נדון על זה לא היום. האם מכונית דינה כבית? ייתכן שכן, אבל.
על הדשבורד לא שמים בבקום.
זה יותר נוח, כי זה לא לקדוח או משהו כזה, אבל זה לא אומר שזה ערך. יכול להיות שזה קבוע. תראה, מכיר את הצלחות של תינוקות שמדביקים אותם עם וקום?
שלא יצא מהחפה?
כן, צלחות לתינוקות שמדביקים עם וקום כדי שהוא לא ישחק ולא ישפוך את המרק. אז מדביקים לו את זה עם וקום. זה ודאי מותר בשבת, למה?
זה בטוח הרי.
כי ודאי זה הרי, זה לצורך האוכל וכל. אבל פה, אם אחד עם המתלה חדש והוקום שלו טוב, אז זה נתפס כשכלול על הבניין, תוספת על הבניין, לכן לחודשים זה יעשו. זה לחודשים, בעיקרון אני עושה את זה לצורך קבע ולכן זה יעשו. אבל חבר'ה, אני לא מצליח להגיד משפט, חבל. לא, אני חושב שמתלה, מתלה כזה, נתת לך שתי דוגמאות קיצוניות, מתלה לבית זה נראה לי כדבר קבוע. בסדר? כל מה שאני מחבר לכותל זה חיבור קבוע. לחבר צינור לברז. אנשים לא רוצים
לחבר צינור לברז.
חבר צינור לברז. רגלתי שתחשים עליי. מה שאני ילד קטן. מה? שאלה יפה. שאלה יפה, תודה. נו, מה אתם אומרים? לא, לא, אתם שערו. ארי פנחס, מה אתה אומר, נו? לחבר צינור לברז, יש בזה בונה או לא? לחבר מסננת לברז. אני לא חושב, תלוי מה? לחבר ברז בגינה, הוא בדרך כלל לא שם. חבר אותו שנייה, ממלא גיגית מים, כמובן לא משקה בשבת, ממלא גיגית מים, נראה לי שזה מותר. להבריג את המסננת על הברז, זה... שוב, הראש שלכם יכול ללמוד את ההלכות האלה לבד. אם הדבר נתפס כדבר שהוא קבוע והוא חלק מתוספת שכלול למבנה הבניין, זה עשו. אם הדבר נתפס כשימוש בבניין, אני רק משתמש לרגע ומוציא, זה יהיה מותר. בסדר? ידית של הדלת, מצוי מאוד, מה הדין? נפלה ידית של הדלת, האם מותר להחזיר ידית של הדלת? בואו תתחילו במה ברור שאסור.
אסור להקים את הדלת.
פשוט שאסור לשים את הידית, לחבר עם המסמר, זה פשוט שאסור, כן? אבל אני אומר לך, אני רק רוצה לשים את הידית, אתה יודע, מכניס אותו בריבוע הבולה, במשך השבת אני אסתדר, ואחר כך אני אתקע את זה.
דרך קבע, אבל...
זה מה שאני אומר, אני לא מחבר את זה, הרי בוודאי שבמוצאי שבת אני אחבר את זה קבוע. פה אני רק מכניס כדי לא להסתכל בבית, להסתכל בבית.
זה לא משהו, כאילו, זה כדרך קבע, אתה יכול להסתדר גם בלי המצלות. וזה נראה כקבוע.
מה אתה אומר?
תלוי אם זה בידית עצמה, אם זה ידית שבדרך כלל נופלת, או ידית שפעם ראשונה ככה נופלת.
לא, אני יודע,
זה כן משהו. כשידית שבדרך כלל נופלת, זה יהיה אפשר להגיע אותי. ככה זה, זה לא, אתה לא שם... בונה משהו חדש, ככה עדיף, ככה
יבנה. תקן פה משהו.
ואם זה פעם ראשונה שזה קרה, אז כאילו אתה מתקן אותה, זה משהו
חדש. כולכם צדקתם במה שאמרתם. הסברה שאתה אומר היא סברה שמופיעה, אבל לכתחילה לא כדאי להשתמש בה. כן? נניח אני שיקוף עצמן שלא מתקן דברים שנופלים בבית, ואז יש לי איזו ידית חרופפת, היא כבר ככה כמה חודשים, ככה אני משתמש איתה. אז יש מי שרצה להגיד שזה הדרך, בפעם שאתה מחבר ומוציא, אז אולי יהיה מותר. אני לא חושב שכדאי לסמוך על זה. כי כמו שיוסף אמר, הדבר הזה נראה כתוספת בניין, מה גם שיש גזרה שמה יתקר. יש גזרה שאסור לחבר דבר ברפיון כאשר הדרך הוא לתקוע. ופה ברור שהדרך הנורמלית זה לרוב בני אדם לחזק את הידית. אז לכן גם ברפיון יהיה אסור לחזק אותה. בסדר?
הרב, יש כל מיני דל על שולחן, יש כל מיני דל על שולחן.
זה יותר כאן. כשאני דל על שולחן וכלים, אנחנו נלמד לא עכשיו. אני כרגע דן על בניין.
כן, אבל אין לי
שום מקום. זה שולחן. יש את הכיסאות האפורים האלה, הם לא פה. לפעמים המשענת נשלפת. חבר'ה, חבל, תקשיבו. אני מסיים. המשענת נשלפת לפעמים. כן? ואני רוצה להחזיר את המשענת. אז זה בונה בכלים. בונה בכלים זה יותר כאן. אז ככה. יש, בואו ישיבה, חלק מהכיסאות האלה יש להם מברגה. אחרי שמשחילים אותם, ככה בצינור הזה שלהם של ה... נור אפור, אז שני אתם מכניסים את הברזלים השחורים, ואחר כך יש שני ברגים
שמכניסים.
אז יש כאלה שהם רק נכנסים פנימה. טוב, זה הדרך שלה. תוקעים את זה חזק וזהו. אם זה עם הבורג יכול להיות שיאסור. אם זה בלי הבורג יכול להיות שזה מותר. או בדבר שאין אפשרות לתקוע, אז אין גזרה שמה יתקע. וזה בונה בכלים, זה יותר קל. אם זה פעם בא, יכול להיות שיהיה מותר, אני לא אומר למעשה. אבל כשמדבר על בונה בקרקע, בונה בקרקע הרבה יותר חמור. לכן גם החזרה רפויה היא אסורה. למשל, אם ארון בבית נורמלי, דינו כקרקע, נשלפה לי מגירה בשבת, אסור לי להחזיר את המגירה. מקרר, דינו כקרקע, נשלפה מגירת הירקות, אסור להחזיר אותה. מגירה במטבח, בקלות בעצבים, ילד הוסיף, כולה נשלפה, אסור להחזיר. כי כל הדברים האלה דינם כקרקע, ובקרקע, כל דבר, אפילו רפוי, אסור לעשות. בסדר? ההמשך?
מה?
בפעם הבאה.